הקייני, שהפוסק משבחה, ועליה נאמר, מנשים באויל תבורך, יעל אשס חבר הקייני שמסרה את עצמה לסיסרו כדי להושיע את ישראל וכדי להציל את העם כולו, אף על פי שעברה בעבירה, אומרים חזל גדול עבי לשמו כמצווה שלא לשמה. האימויס הקדושויס קיימו מצווה שלא לשמה, ויש שני פירושים ברשי ובתויסס לאיזה מצווה שלא לשמה הכוונה. רשי מפרש שם במקום בנוזי חוב ג' עומד בייס, כאשר רוחל וליה נתנו את השפחות שלהם ליאנקוי ולא התכוונו לבנות את בייס ישראל, ולהביא את יוד בייס שפטי כה לעולם, קיימו מצווה שלא לשמה. התויסס ביבומס קוב ג' פירשו בדרך שונה, שהם התכוונו להיבנות מבעליהם. בכל אופן, האימהות קיימו מצווה שלא לשמה. יואל אשס חבר הקני עברה עבירה לשם שמיים, ועליה נאמר, מנושם באוהל תבורך. מי הם הנשים שבאוהל? אלה האימויס, סורה רבקה, רוחליה, ומתור משווה את יואל אשס חבר הקני לנשים שבאוהל. מכאן למדו חזל גדול אבי לשמו, ממצווה שלא לשמה. השיעור היום יתחלק בשני חלקים. החלק הראשון של השיעור נעסוק בעצם הסוגיה של יעל אשס חיבה הקני, במה שעשתה, ובסוגיות דומות שגדולי הפויסקים לדורסיהם למדו מן הסיפור הזה, ונעסוק בדבריהם של ארבעה מגדולי הדורות. וחלק השני של השיעור יעסוק בעצם המושג גדולי אבירה לשמו. משום שקביעה זו למדנו רק פעם אחת בשעת ורק בהקשר אחד, רק בהקשר של יואל אשס חיבה הקני, שהכוסוב משבחה כאשר מסרה את עצמה לסיסרו כדי להרוג אותו וכדי להציל את כל כלל ישראל. ואנחנו נבדוק האם המאמר הזה יש לו איזשהו משקל הלכתי, או שמה הוא נשאר כל כולו בתחום המסתורין והאגדתה, רק בהקשר של בדיעבד במעשיה של יעל אשס חיבה הקני. וגם בחלק הזה של השיעור נביא 10 מקורות שונים, 10 מקורות שעמדתי עליהם במשך השנים בדרך תלמודי, 10 מקורות של דברי רבסינו גדוי להפויסקים לדרסיהם, שדנו בהלכה הזו לכאן ולכאן. אז הנביא מספר על מסירוס נפשה של אשס חיבה הקני, שבשעת המלחמה פיתתה את סיסרו, הצליחה להרוג אותו, וכך הביאה לישוע סיסראל מצד הצר הקם עליו. והתוירה משבח אותה, והתויסס מספר מקומות בשעת דנו בשאלה, אבל גילי הרייס יהרג ועל יעבור. בכל זאת, מה היתר מצא אשס חיבה הקני יואל לעבור על גילי הרויס כדי להושיע את ישראל? ושלוש תירוצים יש בדבר. התויס שם בנוז יחוב ג' עומד בייז מסבירים שכלל לא היה כאן בעיה של יהרג ועל יעבור, שהרי אסתר קרקע אוילומי, כדרך שחזל אמרו בסנהדרין דף עין ד', הדין יהרג ועל יעבר זה רק מצד האיש שעושה מייסה, אבל מצד האישה אין דין של יהרג ועל יעבר, וזה הסברה של קרקע עולמי. אלה הם דברי התויסס בנוזי חוב ג' עומד בייס, אבל התויסס ביבומס קוב ג' וביתר עריכות בסנהדרין דף עין ד', אני לא בטוח שזה ביבומס, אבל זה בהחלט נמצא בסנהדרין עין ד', שם כותבים התויסס שבסיפור של יואל אשס חבר הקני זה לא קשור כלל לקרקע אוילם. קרקע אוילם זה רק כאשר אונסים אישה ואין בידה לעשות דבר, אבל אשס חבר הקני יזמה ופיתתה את סיסרו, ולכן כאן בכלל לא שייך כל הסברה של קרקע אוילם והדרקו של הדוכטר, הלא גילי הרייס יהרג ועל יעבור. אז התויצבס מביאים בשם רבינו תם חידוש גדול שכל הפויסקים הביאו, שלדעת רבינו תם בביאז גוי אין דין אשס איש שזינצו, ומשום כך אין כלל איסר ערווה בנוכרי. זה תירוץ אחד, רוב הפויסקים חולקים על שיטה סבנו טעם. תשובס מהריק סמן קופס המחזיין יש חידוש עצום, והמריק פותח דיון הלכתי נרחב בדברי אחרונים שבאו בעקבותיו, אומר המעריק, אף על פי שגילי הרייס, אבוי דזור, שביך הסדומן, שלושת אבירס החמור, אז דינם, יהרג ועל יעבר, מותר לעבור עליהם כדי להציל את כל ישראל כולו. כדי להציל את העם, דין אחר יש. הצלת העם דוחה כל דבר. הצלת העם דוחה גם גילי הרייס, כך חידש המעריק בסמן קוף סמך זיין. והמעריק מוסיף חידוש עוד יותר גדול. אף על פי שאסתר המלכה גם היא התכוונה במעשה להציל את עם ישראל, להציל ממחשבת הומון בן המדוסו, ואכלן הצליחה בכך. אף על פי כן אמרה אסתר, כאשר עבדתי עבדתי והיא נאסרה לבעלה. אף שיש כאן היתר גמור, היתר וגם מצווה, אבל אישס אישזינס שאסורה לבעלה זה לא משום שעברה על מצווה סתורה, אלו כלשון הכוסוב, ומעלו בו מעל, משום שמעלה מעל באישה, לכן היא נאסרת, גם אם היא עשתה מצווה והיתר. אסתר ויואל, כאשר הם באו להציל את בייס ישראל, קימו מצווה ורשות הייתה בידם, ועל מעשה הם אמרו חזל גדול אבי לשמו, ממצו שלא לשמו. אבל אף על פי כן זה לא נוגע לאיסור לבעלו, זה חידוש גדול שמחדש המעריק, בסמן קוף סמך. בתשובת בייס ינקוב, בייס ינקוב היה אחד מחשובי האחרונים. הספר נתפס לראשונה בשנת תוף נון ה' כמדומני, יותר מ-300 שנה, והרבה האחרונים מפלפלים בדבריו. סמן למטס יש תשובה בבייס ינקוב, הם חידושים כל כך מדהימים, ולא אחד אלא שניים, צורך אין גדול בדבריו, אבל בייס ינקוב היה מראשוני וחשובי האחרונים, והבייס ינקוב דן בסיפור. והיום בשיעור יהיה לנו כמה סיפורים כאלה. רק כלל ישראל התנסה בסיפורי זוועה שכאלה, אבל זה הגורל של כלל ישראל, עם של מסירות נפש בכל דור ודור, עומדים עלינו לחלוצינו בכל המובנים, גם פיזית וגם רוחנית, ובכל זאת והקדוש ברוך הוא מצילנו מיודעם. אז איש אחד אוים על ידי נוכרים. הנוכרים אמרו ליהודי שאם הוא לא יבוא על אישס איש יהרגוהו, ואישה אחת צדקת, אישס איש, לקחה רשות מבעלה ונמסרה לו עם כוונה אחת בלבד, להציל אותו שלא יהרגוהו, ונשאלה שאלה האם היא נאסרה לבעלה. ובתשובת בייס ינקוב הוא מפלפל בשאלה הזו, והוא מחדש חידוש א', חידוש ראשון שהוא עצום ונורא. אומר בייס ינקוב, אף על פי שהיא לא נאנסה, היא עשתה מה שעשתה מרצונה החופשי, אבל מכיוון שהוא היה אנוס, כיוון שיש צד אונס בדובר, דינה כאנוסה והיא לא נאסרה לבעלה. צד אונס בדובר, אבל מה הקשר? הוא אנוס, היא לא אנוסה, אף אחד לא דרש ממנה דבר, מרצונה היא עזמה כדי להציל אותו, כיוון שיש צד אונס בדובר, היא לא נאסרה לבעלה. כך מחדש בייס ינקוב. שואל בייס ינקוב, דבריי לכאורה נסתרים את דברי המעריק, משום שהמעריק כותב לגבי אסתר שעשתה בהיתר גמור, בהיתר גמור כדי להציל את כל ישראל, ואף על פי כן היא אמרה כאשר עבדתי עבדתי. טוען בייס ינקוב שאסתר אמרה כאשר עבדתי עבדתי לפני שהיא ידעה שהיא הצליחה במזימתה, לפני שהיא ידעה שאכן מחשבת הומון בוטלה והגזרה בטלה, ונהפך הוא אשר ישרתו היהודים הם ומסניהם, באותו שלב היא אמרה כאשר עבדתי עבדתי, אבל אחרי שהתברר שאכן היא קיימה מצווה רבה והצילה את ישראל, היא באמת לא נאסרה לבעלה, כך גם בנידון דידן, זה חידוש של בייס ינקוב. אז קודם כל, עצם הסברה של צד אונס בדובו, סברה כל כך רחוקה, הלו איש עשה שזינצה מרצונה נאסרת על בעלה. די בכך שיש צד אונס מצידו. הסברה שהוא מחלק בין נידון דידי לנידון של המעריק, והוא אומר שאחרי שהתברר שאכן הצליחה להציל את ישראל, אז באמת לא נסרה לבעלה, לכאור זה לא תלוי אם זה מצליח או לא. הלו, כאשר אנחנו מחללים שבת כדי לפקח את הנפש, ובסופו של דבר לא הצלחנו, והאדם מת, וכי התברר שחיללו שבת באיסור, צריך להביא קורם חטוס, הלא די בכך שיש כוונה להציל ויש סיכוי להציל. אם בסופו דבר פלוני מת או חי, אין בזה כל נפקותה להלוך, אין בזה שום נפקה מנה, די בכך שיש סיכוי להציל, ולכן המלאכה היא מלאכת הצורס נפוש, פיקוח נפש. אז אם אסתר התכוונה להציל, ובכל זאת היה איזשהו סיכוי להציל, ואם אנחנו אומרים שבחי אגב אין איש הנסרס לבעלו, אז מה בכך שהיא כן הצליחה או לא הצליחה? מה נשתנה אחרי שהיא כן הצליחה? לא, ממה נפשך? אם זה היתר גמור, ואסתר לא עברה איסור משום שהיא התכוונה לשם שמיים, וכדי להציל את כל ישראל, גם גילי הרויס הותרה, אז מה בכך? מה נפקא מינה אם היא כן הצליחה או לא הצליחה? ולכן נראה ברור שאמריקה כן סותר את דבריו של הבייס יענקב. הבייס יענקב תוך כדי דבריו גם טוען שאישה הזו לא עברה כלל באיסור, משום שהיא התכוונה להציל אדם, וגם זה קשה להבין. הלו, אם יש דין גילי הרייס יהרג ועל יעבר, אז אף על פי שאדם רוצה להציל את עצמו, אז מה בין הצלת עצמו להצלת אחרים? הלו, כל מי שדינו יהרג ועל יעבר יכול לומר, אבל אני לא מתכוון לשם חטא, אני מתכוון להציל אדם. אני לא אדם, אז מה בין מי שמתכוון להציל את עצמו ורוצה לעבור בחטא לאישה הזו שהתכוונה להציל אדם אחר, וכן היא עברה בעבירה. אז מה בין זה לזה? היא באה להציל אדם אחד, כל מי שכפוי לבוא על הערב ודינו יהרג ועל יעבר, גם הוא מתכוון להציל אדם אחד, אז מה בין הצלת עצמו להצלת זולתו? מה חוזס דומה דדיסו מכתבי, דלמה דומה דדיסו מכתבי? זה השאלה הזו הולכת בשני הכיוונים, ולכן קשה להבין את כל דבריו של הבייס יענקב. איך אפשר לומר שיש היתר הלא יהרג ועל יעבר? ומה הסברה להתיר אותה לבעלה משום צד אוינס? ומה בין סברת המעריק לסברה של הבייס יענקב? שלושת הדברים האלה קשים מאוד בדברי הבייס יענקב. שוב אסנוידה ביהודה יורדיה מדורת עניונה סמקוף סמך א', הוא נדרש לשאלה דומה, ובתוך כדי הדברים הוא כותב, אני נמצא בכפר ואין ספרים תחת ידי, אבל כמדומני שאחד האחרון עמדם בשאלה הזו, והוא בתשובס בייס יענקב. והנועד ביהודה מחליף את הבייס יענקב עם השבוס יענקב. זו לא טעות כל כך גדולה, שניהם היו יענקב, שניהם היו בני תקופה אחד, אבל בכל אופן, שני גדולים. לא יקור על זה על זה. בייס יענקב לחוד ושבוס יענקב לחוד. אבל הנועד ביהודה מתנצל שאין ספרים תחת ידו, והוא מסתמך על הזיכרון, הטעות לא כל כך גדולה, אבל הנועד יבודה מביא בשם בייס יענקב דברים שכתובים בשבוס יענקב. שבוס יענקב חלק בייס המקוף י"ז, והשבוס יענקב דן בשאלה שהיא שונה במהותה מנידון של הבייס יענקב. שם היה מקרה שקבוצה של שודדים, פיראטים, התנפלו על קבוצה גדולה של יהודים. אנחנו חשבנו שבזמננו כבר אין דברים כאלה, אבל יש, לא כדאי להתקרב לסומליה רבותיי, משום שיש שם פיראטים, יש שם הרבה שודדים, אז אם אתם הולכים לטייל, אז בואו להתקרב לאותו אזור. אז הסיפור שמסופר בתשובה שבוס יענקב, חלק בעצם מקוף י' ז', שודדים רוצחים התנפלו על קבוצה גדולה של יהודים והתכוונו לרצוח אותם רק כדי לשדוד את כספם. אישה אחת תפסה יוזמה והתקרבה אליהם ופיתתה אותם ומסרה את עצמה לזנוס והצליחה להציל את כל החבורה כולה, ובסוף ויתרו להם והניחו אותם לדרכם. השאלה נשאלה, האם היא נעשרה על הבעלה? והשבוס יענקב אומר שהיא עשתה מצווה רבה, כי אין לדם היסיוכת לרבים, הצלת הרבים דוחה גילי הרייס. זה החידוש של השבוס יענקב, זה הרחבה של הסברה של המעריק. המעריק מדבר על הצורס כל ישראל, ושבוס יענקב מפליג ולחדש, אין דוים יוחד לרבים. אף על פי שחזל אמרו כל המסל נפש אחס מישראל כאילו קיים עולם מלא, אבל בכל זאת השבוס יענקב אומר, הצלת רבים דוחה גילי הרייס. אינני יודע לי בדי שבוס יענקב מה נקרא רבים, האם נאמר מי עוד רבים שניים? אז לאדם אחד לא, לשני אנשים כן. זה נראה לי חידוש, אבל מה, כל בעשור השכים תשארי, אולי 10 אנשים, לא ידענו. גם לא מסופר שם כמה אנשים היו, הייתה קבוצה של אנשים. אז השבוס יענקב אומר, הצלת הרבים דוחה גילי הרייס, ולכן היא עשתה מצווה, ואף לפי כן היא נסרת לבעלה, כמו שכוסף המעריק. הרביעי שמתערב בפולמוס הגדול הזה, כבר ציינתי מקודם את הנועד ביהודה. הנועד ביהודה הוא המחמיר הגדול, הוא מביא בשם השבוס יענקב, והוא הרכיב את התשובה של השבוס יענקב עם הבייס יענקב, והוא חיבר את שני תשובות של שני גדולים שונים. כי הנועד ביהודה מביא בשם הבייס יענקב את הסיפור שכתוב בשבוס יענקב, והצלת הרבים דוחה גילי הרייס, ולכן אישה זו מותרת לבעלה. וזה תרכובת של שני תשובות שונות. הבייס יענקב מתיר גם להצלת יחיד, והוא אכן מתיר אותה לבעלה. שבוס יענקב מתיר רק להצלת רבים, אבל הוא אוסר אותה לבעלה בעקבות דברי המעריק. והנוידי ביהודה כותב את הסיפור של השבוס יענקב עם הפסק של הבייס יענקב, אבל הנוידי ביהודה לכעצמו הוא אומר שהוא מפקפק אפילו בדברי המעריק. ואי אפשר ללמוד מאסתר ומיואל, משום ששם היה הצורס כל ישראל, ועל פי בייסדן, ואולי על פי רוח הקודש. כך כותב הנוידי ביהודה. אולי על פי רוח הקודש. ברק בן אבי נועם, דבוירה הנביא, בימי סיסרו, הם היו בעלי רוח הקודש. מורדכי ובייסדינוי, אף על פי שזה היה אחרי תקופת הנביאים, אבל חז"ל אומרים שעדיין רוח הקודש פעמה בבית מדרשם, ומורדכי היה ראש הסנהדרין. כותב הנוידי ביהודה, אי אפשר ללמוד הלכה דורות לדורות מאסתר ומיואל אשת חבר הקני, שם תרתי לטיבוסה, הצולס כל ישראל, ואולי על פי רוח הקודש. ואם כן, רק לסכם את הסוגיה הזו, ארבע מחלוקות בדובו. הנוידי ביהודה אומר, אפילו מאסתר אי אפשר ללמוד הלכה, אולי זה על פי רוח הקודש, וזה הצולס כל ישראל. המעריק כן מחדש הלכה, והוא אומר, הצולס כל ישראל דוחה גילי הרייס. שבוס יענקב מקל עוד יותר, ושבוס יענקב אומר, גם הצלת הרבים. אבל שלושת הגדולים האלה הסכימו לפחות לדבר אחד, שהאישה אסורה לבעלה גם אם נאמר שהיא קיימה מצווה רבה, וזה מסירות נפש עצומה שתידרש ממנה. הבייס יענקב מתיר גם לצלת יחיד ומתיר גם לבעלה, והוא המקל הגדול ביותר מכל ארבעת השיטות. לפני שאנחנו ממשיכים לחלק השני של השיעור, אני רק רוצה לומר שלכאורה יש לשאול שאלה דומה. יצחק אבינו אמר לרבקה אשתו, אמרינו אחי סייח, כך גם אברהם אמר לסורו. האם מותר היה להם לומר כך? הלא, אני לא יודע מי היה הרב של אברהם אבינו או של יצחק. אברהם זוכם ויושב וישיב, ויצחק זוכם ויושב וישיב, והם היו העובס הקדושם, לא נזקקו לשאול אף אחד אחר. אבל לכאורה, אברהם ויצחק, כדי להציל את עצמם מסכנת מוות, חשפו את נשותיהם לסכנת ערב. משום שאם אבימלך, אם הם היו יהודים שמדובר באשת איש, היה חשש שהם יהרגו את אברהם ואת יצחק, אבל אפשר שהיו פורשים, גם זה אפשרות. אז אברהם ויצחק לכאורה הפקירו את סורה ורבקה כדי להציל את עצמם מידי סכנה. האם זה בכלל גדול לו עבירו לשמו? אז לכאורה התירוץ הפשוט ביותר הוא קרקע אוילום, שם היה מדובר באונס, קרקע אוילום, קרקע אוילום שענה. אבל הר"ן סבור שקרקע אוילום זה בכלל לא היתר, קרקע אוילום זה לא בכלל, יש לו פירוש אחר בחידוש הר"ן בסנהדרין ע"ד בכל הסברה של קרקע אוילום. אז אני חושב שלפי דברי המעריק, כשהצולס כל ישראל דוחה ערב, יש לך הצולס כל ישראל גדול מאשר הצלת האבות. אם אין עובד זה קדושם אז אין ישראל, אם אין יצחוק אז אין ינקוי, ואם אין אברום אז אין יצחוק, אז זה בכלל הצולס כל ישראל. ואם אנחנו צריכים רוח הקודש, וכי יש לנו רוח הקודש גדול מאברהם ויצחק, מה בסינו הקדושים שהם היו ראשוני וגדולי הנביאים, האובס הקדושים, ולכן רוח הקודש יש כאן, הצולס כל ישראל יש כאן. ואולי זו הייתה הכרעה שלהם, שאין כאן איסור אלא מצווה רבה. החזקוני כותב חידוש עצום, חידוש מבריק, אבל אני לא יודע איך להשווה בפשוטו של מיקרו. החזקוני אומר שאברהם ויצחק אמרו לסורה ורבקה שלא יאמרו שהם פנויות, שהם יאמרו לגויים שהם אשת איש. אבל מי הבעל שלך? בחוץ לארץ, הוא הלך לטייל, אני לא יודע איפה הוא נמצא, אז לא יכלו לרוב אותו. לא שהם אמרו שפנויות הנה, אלא שלא אברהם ויצחק הם בעליהם, משום שהם ידעו שאברהם ויצחק בעליהם יהרגו את הבעלים כדי להתיר אותם, כדי להפקיע את אישותם. ולכן אברהם ויצחק אמרו לסורה ורבקה לומר לנוכרים שהם נשות איש, באולז בעל, ואיפה הבעלים שלכם? הלכו, נסו למרחקים. אבל איך זה מתיישב בדברי אב המלך? אב המלך כועס על יצחוק, למה אמרת אחויסי היא כמעט שוכב אחד האמס אשתך, למה הכשלת אותנו? כך שואל אב המלך. אז אם רבקה אמרה שיש אסיש, אז איזה טענות יש לו? יש... מה הטענות ליצחוק? למה לא אמרת שאתה הבעל היינו הורגים אותך? זה לא ככה באים בטענות ביצחוק. אז לפי פשוטו של מיקרו משמע שאכן רבקה אמרה שהיא אישה פנויה, ולכן אב המלך בא בתרומת. למה אמרת אחויסי היא וכמעט שוכב אחד העם אסי שלו? אז זה מה שיש לפפל קצת בדברי במעשיהם של האובס הקדושים בהקשר הזה של יואל איש הסחי והקני, ובמה שאמרו חזל גדוי לו עבירו לשמו. וכאן אנחנו מסיימים את החלק הראשון של השיעור, גדוי לו עבירו לשמו על יואל איש הסחי והקני. אז לפי דרך אחד של התויסס לא מדבר בהיתר, ההיתר מבוסס על יסודות אחרים, או משום שביאס גוי אין בה איסור ערב, או משום קרקע אוילום, אבל המריק כן מפרש שגדול עבירו לשמו נמצא, נאמר על עצם ההתר, על עצם המעשה. יש גילי הרייס מצד אחד, אבל המצווה של הצולס כל איסור כל כך גדולה, גדול עבירו לשמו, והיא דוחה את איסור הרייס, כך פירש המריק. אז שאלתי בתחילת השיעור, האם מדובר רק בסברה שקבעו חז"ל שאי אפשר ללמוד ממנה לשום מקום אחר, או שמה בכל זאת מדובר בכלל שאפשר להעתיק אותו ואפשר לאמץ אותו וללמוד ממנו גם בסוגיות אחרות. אז לפני שאנחנו מתחילים לטייל בפרדס במרחבי ההלכה בדברי הראשונים האחרונים, אני רק רוצה לציין שבספר חסידוס ובעיקר בנועם על המלך, בכמה מקומות הנועם על המלך אומר משהו והמסנגדים הרבה הדגישו את הנועם על המלך הזה כדי להביע את ההתנגדותם למהלכם של גדול החסידוס. אבל הנועם על המלך כידוע איננו פוסק, הוא לא פוסק הלוך על המייסה, אבל הנועם על המלך במספר מקומות כותב לפרש את מה שכתוב במסכת יומד אפחוף א', אמרו חזל למה לא נמשכו מלכוסי של שאול מפני שלא נמצא בו רביו. מלכוסי של שאול לא היה לה המשך מפני שהיא הייתה כל כך נשגבה ולא נמצא בה רביו. ורבים מתקשים בדבר חזל, אם הייתה כל כך נשגבה וכל כך נעלה, אז למה לא נמשכה? מה פשע הדברים? אז רשי כותב פירוש משלו, הנועם על המלך אומר כך: לפעמים צדיק נשגב כאשר הוא צריך לרומם את העם, אבל הוא כל כך מנותק מן העם משום שהם למטה והוא למעלה. הוא רוישוי מגיע השמיימה והם לגמרי מוצבים ארצה, אז איך הוא יכול להתחבר אל העם כדי להעלות אותם, לקרב אותם לקודש ברוך הוא? צדיק לפעמים צריך לעשות עבירה לשמה, וכך הוא יורד במדרגה שלו, מתחבר אל העם, אל אוי ורעבר, וכך הוא יכול להעלות אותם ולקרב אותם לקודש ברוך הוא. והוא מה שאמרו חז"ל גדוי לעבר לשמו. אלה דברים שכתובים פעמיים בנועם על המלך. אז היו כאלה שראו בדברי הנועם על המלך כאילו איזשהו פיסחון פה כדי איזשהו היתר. אז כל הצדיקים הגדולים כדי להעלות את העם אז יתחילו לעשות עבירס בכוונתה לשם שמיים. אבל מאז הנועם על המלך עברו 250 שנה, וברוך השם לא ראינו צדיקים שעוברים עבירס כדי להעלות את העם, ולכן מלטה לפשיטה שדברי הנועם על המלך אין להם שום משמעות ושום השלכה הלוך על המייסה. הנועם על המלך עוסק בגדול היועלום ובדרך שחזל אמרו על יועל איש הסחי ורקני גדול עבירה לשמוע. כך הנועם על המלך מפרש על מלכוסי של שאול בפירוש מופשט לחלוטין, מופשט לגמרי, שאין לו אפילו שמץ וכוונה כלשהי להיות תוירס חיים, ולכן אני חושב שהמהומה היא מיותרת. אבל הנועם על המלך בדרך משלו מפרש את אוי מקדבורים בדברי חז"ל של גדוי לעבירה לשמו. אבל הנועם על המלך זה לא עיקר השיעור היום, אני רק ציינתי דבר מעניין. ואנחנו מתחילים, אמרתי שיהיו 10 מקורות, ואנחנו מתחילים עם הראשון והחשוב שבכל המקורות שאני הולך לעסוק בהם היום, וזה תשובס הרשב"ו. תשובס הרשב"ו חלק ה' סימן ר' למד חס, והרשב"ו דן בשאלה מעשית, האם בית דין שמצווה להניש את החוטאים, להניש את העבריינים, כאשר בייסדין רואה צורך לוותר על האנשה ולהעדיף שיקום במקום האנשה, האם יש רשוס ליד בייסדין לא להניש אלא לקרב, לחזק ולשקם? והרשבו כותב שוודאי שרשוס ביד בייסדין לנהוג כך. בעולם המודרני, במשפט המודרני, להבדיל, בדרך כלל כאשר יש עבירות של קטינים, בתי משפט מעדיפים שיקום ולא האנשה. אבל הרשב"א דן ממש בשאלה הזו, האם רשות ביד בייסדין לצורך העניין, כאשר נדמה להם שזה לתועלת האדם, החברה, לוותר על האנשה ותחת זאת לעסוק בשיקום ובקירוב. והרשב"א אומר ודאי שיש רשות. ראיה ראשונה, הוא מביא מדוד המלך שוויתר ליואב בן צרויו והוא לא הניש את שמי בן גיירו, משום שדוד שקל לתועלת החברה, לתועלת העם, אולי לתועלתם, והוא ויתר להם. כותב הרשב"א שכל כי היגבנם, הרי זה דוימה למה שאמרו חז"ל, גדולו עבירו לשמו. וגם אם הבייסדן לא ממלא את חובתו הבסיסית לעשות דין ברשויים, להניש את החטאים, אבל מכיוון שלתועלת כוונתם והתועלת גדולה על העבירה, על כגון זה אמרו גדול העבירה לשמו, כתך כותב הרשב"א. אני רק רוצה להדגיש, אני הזדהיתי, הרשב"א לא מתכוון לבייסדין בזמן שבייס המקדש היה קיים, הוא לא מתכוון לדלת מיסס בייסדין או לחי ומלכיוס. חי ומיסס בייסדין זה מיסס עשה וביאל תורו מקרבכו, וכמו שאדם לא יכול לבחור לעצמו איזה מצוות הוא רוצה לקיים ואיזה הוא לא רוצה לקיים, גם בייסדין אין לו את הזכות לבחור את מצוותיו. פשיטה לי שבנוגע לדלת מיסס בייסדין ולחי ומלכיוס, בזמן שבייס המקדוש עמד על תילו וסנהדרין גדול ישבו בלשכת סגוזיס, בייסדין לא יכול שלא לעשות דין. הרי זה בכלל אין חוכמה ואין עצה ואין תבונה נגד השם. הרשב"א עוסק בבתי דין שיש להם סמכות האנשה מצד תקנת הקהילות. ותקנת הקהילות בקהילות רבות שהסמיכו בתי דין לתת גם עונשי גוף. במחסו שבפרשס מקץ יש תשובה שכתבתי לפני שנים רבות, האם אנחנו מוצאים עונש מאסר בהלכה. כי בעולם המודרני מאסר זה העונש הבסיסי על רוב העבירות. יש מדינות בעולם שיש בהם עונש מוות, ברוב המדינות שקרויות המדינות המתוקנות אין עונש מוות, וגם במדינות שיש עונש מוות זה רק במקרים חריגים מאוד. העונש הבסיסי ברוב מדינות המתוקנות זה עונש מאסר. אז בתורה אנחנו לא מוצאים עונש מאסר, ואף על פי כן הבאתי הרבה מקורות, אולי החשוב בהם זה רש"י בפסוחים דף צדיק א', אבל גם בתשובה סליבש והרבה מקורות אחרים שנהגו בתי דין שבישראל לתת עונש מאסר, אף על פי שאין לזה מקור בתורה. אבל הרי זה בכלל מה שאמרו חז"ל בסנהדרין דף מ"ו, שמעתי שבייסדין מקן ועונשין שלא מן הדין. החידוש הר"ן אומר, סמכות הזאת נובעת ממשפט המלך. יש חידוש עצום בדרושס הר"ן. הר"ן אומר שיש משפט המלך שמשלים את משפט הסנהדרין, וכל מלך בישראל מצווה לתקן תקנות ולגזור גזרות וגם לתקן עונשים, להשלים את משפט הסנהדרין לפי צורכי החברה, לפי צורכי המקום והזמן. אז בהרבה קהילות הסמיכו בתי דין להעניש, ולדעתי הרשב"א מדבר רק על בתי דין שמענישים בהסתמכם על תקנת הקהילות. לא מדובר בחויבו מצד מצווס התוירה, לא מדובר במצווס עשי. בייסדין לא יכול להשתחרר ממצווס עשי של וביאל תורו מקרבכו. אבל כאשר בייסדין ממלא את חובתו, וזו חובה קדושה, אבל הוא מסתמך על תקנת של קהילות, או על מקן ואונשין שלא מן הדין, אז רשותו גם לוותר. וגם על זה כותב הרשב"א גדול עבירו לשמו. אף על פי שהרשב"א מוכיח מדוד המלך, דוד המלך היה בזמן בייס המקדוש, אבל דוד היה זכאי לעשות דין ביואב ובשמי מצד משפט המלכס, מצד מוירד במלכס, ולכן מכיוון שבמשפט המלך עסקינן יש רשות למלך לוותר, כך גם ביד בייסדין. על כל פנים, זה המקור הראשון שבו אנחנו מוצאים אחד מגדולי הדורות הענקים שבהם, הרשב"א, שעושה שימוש במה שאמרו חז"ל גדולו עבירו לשמו. השני ברשימה שלי זה בח, והבח הוא גם חידוש עצום ארלה מאוד. בדיני מתנס שכיב מרחוי שמשפוצים אין ריש נון וו, יש פירוש של הבח בדברי הרמב״ם. כותב הרמב״ם בפרק ז' מלך השחיה, הלוך יוד, יוד א', כאשר אנחנו עוסקים בדיני מתנה שכיב מרה. הרמב״ם כותב, שכיב מרה שציווה שיתנו מנכסיו מתנה לגוי, אין שומעים בקולו, כי יש דין שלא יסכון אם לא יסיתן להם מתנס חינום, ולכן שכיב מרה לא יכול להכתיב ליורשיו לנוחליו לעבור על מצס התואלה, ולכן אין שומעים אלוהי. אבל שכיב מרה שציווה שישחררו את עבדו, שומעים לו, משום שהעבד חייב במקצת מצוות. שואל הכסף משנה שם במקום וגם בבסיוי ספרי שנון ווב, מה הנימוק של הרמב״ם? מה פשר דברי הרמב״ם? ומה בין לא יסכון הם לבין ההלכה של המשך לעבדוי ובעשר? הלו גם זה איסור, זה איסור וזה איסור, המשך לעבדוי ובעשר זה מצס עשה של אוילם בין תעבודו. הכסף משנה אומר פשט מעניין, והוא חוזר על הדברים גם בבסיוי סף, והוא מפרש כך: כבון עצה רמב״ם, למה בשחרור עבד אין איסור לא יסכון הם? וכי יש מתנה גדולה מזו שנותנים לעבד מאשר את חירותו. כוונת הרמב״ם שבעבד אין איסור לא יסכון הם, כי הוא לא גוי, חייב במקצס מצס, הוא ממלא אין בו לא יסכון הם, זה כבון עצה רמב״ם. אבל שואל הבח, עדיין השאלה עומדת במקומה, לא יסכון הם אין, אבל לא אולם בן תבוידי יש, שגם איסור, זה דיור אייסה וזה דיור אייסה, מה בין זה לזה? אומר הבח, זה נכון שהמשך רב אוי ובייסר, אבל יש בו גם צעד מצווה. היום אנחנו עוסקים בצדודים, מקודם ראינו צעד אוינס, עכשיו יש לנו צעד מצווה, והבח מחודש לא פחות מאשר החידוש שאמרנו מקודם. אומר הבח, זה נכון שהיורשים ששחררו את העבד יעברו במצווה ססי של אוי לבן תבוידי, אבל יש גם צעד מצווה. מה צעד מצווה? כי עבד חייב רק במצוות מצוות, לכשישתחרר הוא יהיה חייב בכל המצוות כולם, ולכן מזכים אותו במצוות, יש בזה צעד מצווה. וכיוון שכן, היורשים חייבים לקיים מצווה לקיים דברי המייס ולעבור על מצווה ססי שיש בו גם צעד מצווה, והרי זה דוי מלמה שאמרו גדוי לעבירו לשמו פילי פלאות. עצם החידוש הוא פילאי. אם יש איסור לשחרר עבד המשך לעבוד בעשר, איזה מין מצווה זו צעד מצווה? אבל התורה כנראה לא מתחשבת בצעד מצווה הזה. צעד מצווה משום שאנחנו מזכים את האדם לקיים מצוות נוספות, אבל מה לעשות, הקדוש ברוך הוא בכל זאת אמר לו אוילם בן תבוידי, וחזל אמרו משך רב דוי ובמסר, אז צורך מהם בדבר הבך. אבל פה יש סברה נוספת, מצווה לקיים דברי המס. אז מצד אחד יש לו מצווה לקיים דברי המס, ויש צד מצווה בשחרור עבדים, גדול לעביר לשמו, ושני החלקי מצוות האלה גוברים על האיסור עשה של האוילם בהם תבוידי. אז בדברי הרעש בו, אני חושב שאפשר לומר שגדול לעביר לשמו זה רק מעין מליצה בעלמה. זה מליצה בעלמה. כשבייזן עוסק בשיקום במקום בהנשה, אין כאן איסור, אין כאן איסור, זה סמכותם במלאה. בייזן צריך לעשות מה שטוב לציבור, מה שטוב לכולם, מה שטוב בעיני הקודש ברוך הוא. ולכן כשהרש בו אומר גדול אבי לשמו, נראה לי יותר שזה מעין איזה מליצה בעל, אבל בבח יש כאן חידוש עצום. היורשים עוברים בעשי, ולדעת רוב הראשונים מדובר בעשי דיורייסר, משום שיש צעד מצווה, והרי זה דוי מלגדול עבר לשמו. איבדי דיטליה, הייתי אומר פירוש החבר רמב״ם, אף על פי שגם הפירוש שלי זה קצת איקר חוסר מן הספר, אבל לדעתי זה עדיין מתיישב יותר מאשר הפירושים אחרים. כי לפי הבח, לא רק קושי בסברה יש לנו, אלא לפי הבח הרמב״ם היה צריך לומר שמשחררים אותו, מפני שאין העבד חייב אלא במקצת מצוות, ולכן משחררים אותו כדי לזכות אותו במצוות נוספות. אבל הלושן של הרמב״ם הוא משחררים אותו מפני שהעבד חייב במקצת מצוות. אז איך הסברה, ההנמקה של הרמב״ם מתפרש לפי דברי הבח? אז אני הייתי אומר כך, כבר כתבו התויסס בגיטן דף למד חס, התויסס שאלו ממש שאלה זו, כי בגמור כתוב שהוא אומר פלוני עבדי עושה לי קוירס ריח, והוא מבקש שישחררו אותו, שומעים בקולו. שואלים את תויסס, אבל המשך לעבדו אוי ובעשר. כותבים את תויסס, הברקה עצומה. אומרים התוספות. המת, השכיב מרע, יכול לאסור על יורשיו להעביד את העבד, כי בכך אין איסור. פלוני עשה לי קורת רוח, תרחמו עליו, אני לא מוכן שתעבידו אותו. ומי שאסור ליורשים להעביד אותו, כבר אין מיס ולא אוהלם בין תעבידו, כי הוא לא יכול לעבוד, אי אפשר להעביד אותו, וממילא כבר אין איסור לשחרר אותו. זה חידוש של התוספות בגיטין דף למד חס. המצווה לקיים דברי המת, מתנה שכיב מרע, מגביל את היורשים ואוסר עליהם להעביד את העבד, ומי שבלאו הכי אפשר להעביד אותו, כבר אין איסור לשחרר אותו. זה התוספות. אז אני אומר פשט בדברי הרמב״ם, הרמב״ם באמת לא מטפל בלאוילם בן תעבודו משום סברת התוספות. סברת התוספות הייתה פשיטה בעיני הרמב״ם, ולכן הרמב״ם רק מתכוון לחלק בין עבד לגוי. מדוע מתנה לגוי לא נותנים ולעבד כן? אומר הרמב״ם, במני שעבד חייב במצווה, ואולי זה חוזר לפירושו של הכסף משנה, בעבד אין לו יסכונים מפני שהוא חייב במצווה. על כל פנים רבותיי, אז זה המקור השני שרציתי לציין על גדולה עבר לשמו. המקור השלישי, ואני כתבתי את הקונטרס אתמול, מה שכתבתי את הקונטרס, יש לי עוד שתי מקורות, אז פה יש רק שמונה, אבל היום בשיעור אני מוסיף שתי מקורות שעדיין לא כתובים כאן. תשוב הרמו בסימן יוד א', הרמו כותב בתחילת התשובה הזו שהשאלה תובן מתוך התשובה. היא לא לגמרי מובנת מתוך התשובה, אבל מה שאנחנו כן לומדים מתוך התשובה, שמדובר בסיפור עצוב ומוכר נורא. עצוב ומוכר. הייתה מחלוקת גדולה באחת הקהילות, מחלוקת שהגיעה עד לב השמיים, עד כדי כך שהגויים רצו לגרש את כל היהודים מן העיירה, את שתי המחנות הניצים גם יחד, וסכנת גירוש רפצה על כל הקהילה כולה עקב מחלוקת פנימית שהייתה ברחוב היהודי בין היהודים. כנראה שלא המצאנו את הנגע הזה, אנחנו ממשיכים בה במלוא התוקף, אין לנו מה להתבייש מהדורות הקודמים, אבל לא המצאנו את הנגע הזה. כבר אמרו חזל, היא שהחריבו את ביסנו וסוף עושי חולנו ועדיין מרקדת בינינו. אז בימי הרמו לפני 400 שנה החלה מחלוקת נוראה באחד הקהילות, סכנת גירוש רפצה על כל הקהילה כולה, והשאלה הייתה האם מותר להוציא שם רע. להוציא שם רע, אני לא יודע בדיוק על מי, כי זה לא מפורש, האם על מחנה שלם או על יוחיד, כאשר רק על ידי יצוא השם רע יצליחו להשקיט ריב ומדון ולהציל את כל הקהילה כולה. והרמו אומר שמותר, והוא מביא שלוש מקורות. מקור אחד, מותר לשמס מפני דבר השלום, כמו ביבומס, מותר לשקר כדי להביא שלום לעולם, מקור שהוא לא כל כך חזק, משום שמדבר שכתר חג זה לא לאו ממש, זה מידה רעה, אבל זה לא איסו. מקור שני, פרשת סויטר, הגמור אומרת שהקודש ברוך אומר שמי שנכתב בקדוש ימוך על המים כדי להביא שלום בין איש לאשתו. הרי שהקודש ברוך אומר שמי שנכתב בקדוש ימוך על המים, זה לאו שלא יססן כן לשם מלכיכם, ויפר פיקן מוטה למחוק בפרשת סויטר כדי להביא שלום בין איש לאשתו. גם המקור הזה לא לגמרי משכנע, משום שזה כזה עשה קוסוב. אבל חזל כבר ציינו כמה גדול מעל עשה שולם, עד שהקודש ברוך הוא אומר שמי שנכת בקדוש ימוך על המים כדי להביא שלום בין איש לאשתו. ואחר כך כותב הרמו, מכיוון שאין מנוס ואין דרך אחרת להשקיט ריב ומדון, מותר לעבור עליו, ועל כגון זה אמרו חזל, גדוי לו עברו לשמו. אין דרך אחרת להשקיט את הריב, את אש המחלוקת, ולהציל את היישוב כולו. על כגון זה אמרו חזל, גדול עבר לשמו, אלה הם דברי הרמו. המקור הרביעי דומה במקצת למקור השלישי. במקצת, לא לגמרי, וזה תשובס שוס ינקב, וזה השוס ינקב השני שאנחנו לומדים היום. חלק א', תשובס שוס ינקב, סימן יוד א'. שם מדובר בקהילה שעשו חרם נגד הרמת קול בבית המדרש. חד מאוד מעניין. כנראה שכל שבת היו צעקות, זה כבר היה בלתי נסבל. תקנו תקנה ועשו חרם נגד כל מי שירים את קולו בבית המדרש. להבדיל אלף אלף אבדולס, במקומות אחרים יש שתקנים, אבל עשו חרם שעשו להרים קול בבית המדרש, ומי שירים קול בבית המדרש שרוי בנידוי. ואחד מבני הקהילה, כשנודע לו שפגעו בכבודו של המורדס ושל הרב, צעק בצעקות גדולות ומחל כבוד התורה על מי שפגע בכבודו של הרב. ונשאל השבסיאנקה והאם הוא צריך לעבור בנידוי, כי הוא עבר על חרם, על חרם של הקהילה, חרם שנעשה על ידי גדולי העיר. והשבסיאנקה אומר שהוא לא צריך לנהוג שום נידוי, והוא מנמק את שיטתו בשתיים. דבר ראשון, הדת הדהוכה לא החרימו. החרם הזה נעשה לכבוד התורה, אבל לא כשמדובר בפגיעה בכבוד התורה. וכאשר אדם מוחל כבוד התורה, הוא מקיים מצווה רבה, זה מצוותו, זה חובתו, על כבוד התורה צריך למחות. ואי אפשר למחות בלחש על כבוד התורה, לפעמים צריך למחות בפרהסיה ובקול רם, ולכן הדת הדהוכה לא תקנו ולא החרימו. עוד אומר השבוס ינקב, אפילו אם הוא עבר על חרם, מצוותו גדולה מן העבירה. ועל כגון זה אמרו חזל גדול רבי לשמו, הוא קיים מצווה של כבוד התורה, ולכן הוא לא צריך לנהוג שום נידוי, גם אם נניח שהוא כן עבר על החרם. כך כותב השבוס ינקב. זו תקנה שמוצאת חיים בעיניי, תקנה חרם על כל מי שמרים את קולו בבית המדרש. הייתי פעם בארצות הברית, ורב סיפר סיפור שסיפרתי הרבה פעמים, זה מלסה דבדיחוסה, אבל לתאלס העניין מותר, זה קשור למה שאנחנו מדברים. התשובה של השבוס ינקב, פעם אורח הגיע לבית כנסת, ושבס אחרי מנחה מישהו צועק צדקוסכו, צד השני של הבית המדרש אומרים לא צדקוסכו, כן צדקוסכו, לא צדקוסכו. כל בני הקהילה צעקו, אחד כן אחד לא, אז הוא ניגש לרב, הוא אומר מה המנהג? הרב אומר זה המנהג, זה המנהג אצלנו כל שבת, זה כבר מנהג. אז כנראה שרצו לבטל את המנהג הזה, אז עשו חרם נגד כל מי שמרים את קולו בבית המדרש. וזה הרקע לתשובה של השבוס ינקב, וגם השבוס ינקב משתמש באותו כלל של גדוי לו עביר לשמו. שובס נחלס שיבו, נחלס שיבו היה אחד מגדולי דורו. הספר הזה ידוע בעיקר משום שנחלס שיבו זה על דין ההיסטוריס, והנוסח הבסיסי של כל השטורות שיש לנו מגט עד כסוב, לכל השטורות המקור הכי חשוב זה הספר נחלס שיבו. אבל נחלס שיבו עוסק לא רק בדין ההיסטוריס, אלא זה ספר עצום וספר חשוב עד למאוד. ובסימן חוב זיין בנחלס שיבו יש תשובה חשובה עד למאוד, משום שהוא מברר את דיני התקנה והמנהג, תקנת הקהילות והמנהגים. ולכן התשובה הזו ארוכה למדי וחשובה עד למאוד. ובין השאר נחלס שיבו דן שם בוויכוח שהתגלה באחת הקהילות. לא היה בית מדרש בקהילה, ולכן הם שכרו בית כנסת בשכירות. כנראה שלא היה להם מספיק כספים לבנות בית הכנסת, שכרו בית הכנסת. והיה ויכוח בין בני הקהילה איך יגבו כספים מחברי הקהילה, לפי גלגולת או לפי אמצעים. לפי העושר של בני הקהילה, כל העשיר מחברו יתרום יותר מחברו, או לפי גלגולת, מחיר אחיד. ואחד ממנהיגי הקהילה החליט סכום מסוים שזה יהיה לא לפי גלגולת אלא לפי עושרו של כל אדם ואדם. וחלק אחר מהקהילה אמרו שהוא עובר על הדין ואין זה הדין. ונחלס שיבו נכנס לעומק הדין, והוא אומר שמעיקר הדין התקנה הזו הייתה מוטעת, צריך לתרום לפי גלגולת ולא לפי יכולת ולא לפי אמצעים. ונחלס שיבו כותב שאין סמכות לאף אחד לתקן תקנה שהיא מנוגדת להלכה, והוא מעריך בפרט הזה. ויאף על פי כן, הוא כותב, מכיוון שבאותה קהילה, אילולי שכך היו מתקנים, ברור כשמש שבית הכנסת היה נסגר. כי אם היו מנסים לגבות כספים לפי גלגולת, ורוב בני קהילה היו עניים ואביונים, לא היו מצליחים לגייס את הסכום הנדרש, ובית הכנסת היה מושבת ולא היה מוקם אבוידו ומוקם תפילו, ולכן כדוי לה עבירו לשמו, ורשות היה ביד הרב לנהוג לא לפי ההלכה משום תועלת העניין, וגם נחל שיבו מסתמך על היסוד הזה של גדוי לו עבירו לשמו. וזה המקור החמישי. המקור השישי זה מתחום שונה לחלוטין, אבל חשוב לא פחות מחמשת המקורות הראשונים שציינתי. רב שמואל ויטל היה בנו הגדול של רב חיים ויטל, ורב חיים ויטל היה קודש הקודשים, גדול תלמידי הארי הקדוש דוילה ומשכם את תורס רבוי לאחרם. אין לנו שום ספר כסב יודוי של הארי הקודש. כל מה שיש לנו בכיס והארי זה רק מפי תלמידו הגדול רב חיים ויטל, והדברים מדהימים ומבהילים משום שרב חיים ויטל שימש את הארי שנה אחת בלבד, ובאותה שנה הוא הנחיל לכל בית ישראל עושר עצום של כיס והארי, עשרות ספרים עמוקים עמוקים ורחוב המניים בשנה אחת שרב חיים ויטל שימש את הארי הקודש. רב שמוע ויטל חוטב פעמיים, גם בשער הגלגולים וגם בשער המצוות. פעמיים בכיס ורי כותב רב שמואל ויטל: שמעתי מאובי מוירי סודות על רוממות נשמתו, ואף על פי שהוא הקפיד שאני לא אגלה את הדברים ברבים, אבל מכיוון שיש תועלת בדברים אני הולך ומגלה סוד, ואני מסתמך על מה שאמרו חזל: גדול לעבר לשמו כמצווה שלו לשמו. אז רב שמואל ויטל, שכל כך הריץ את אביו וכל כך פחד מאביו, מי לא יפחד מקפידה של רב חיים ויטל? היום מפחדים מקפידה של כל בור וכל הדיוט וכל עלה נידף. היום אברכים לא מפחדים מכלום, בקושי מהקודש ברוך הוא מפחדים, אבל מקפידס מפחדים מקפידה של כל שיקור וכל צרוע וכל זר. כל דור יש לו את הנטיות שלו, לפעמים נטיות משונות, אבל מי לא יפחד מקפידה של רב חיים ויטל, גדול הגדולים, קדוש שבקדושים. ורב שמואל ויטל כותב: מכיוון שיש חשיבות שהעולם ידע על רוממות נשמתו של רב חיים ויטל, הוא מסתמך על מה שאמרו חזל: גדול אבי לשמו, והוא מגלה דברים אף על פי שאביו הקפיד שלא יגלה. וגם כאן יש איזושהי הכרעה של אחד מגדולי הדורס המסתמך על דבר חזל שגדול אבי לשמו. המקור שבע במספר, אני חושב שבע במספר, זה מקור שתמוע מאוד בעיניי, ואנחנו הולכים לפי סדר הדורס לאחרון לפי סדר הדורס, וזה הבן איש חי. שוב, אז רב פעולים חלק ה' אורח חיים סימן בייס. הרב פעולים דן בשאלה מצערת עד למאוד, ש גם אני כבר נשאלתי כמה פעמים: שגי או ישמי יובן, אנשים, כל מה שאדם עושה הטעות שולט בו, הטעות שכיח בו. אדם אחרי שנים רבות מהבר מצווה שלו בדק את התפילין שלו, והוא מצא שהתפילין שלו פסולים, פסולים אפילו בדיעבד, פסולים לגמרי. החליפו את הפרשיות ולא הניחו אותם לפי סידן, והוא בא בשברון לב לשאול תיקוני תשובה. לא רק שהוא ביטל מצווה תפילין במשך שנים רבות, כל יום הוא ברך ברוך על הבטא לב, הוא בא בשברון לב. אני יכול להבין את השברון לב הזה, כי כבר כמה פעמים כבר באו אליי עם שאלות דומות, ותמיד ראיתי אנשים היו שבורים כחרס הנשבור. הלא יהודים יקרים, כל כך מחבבים את מצווה תפילין, ואדם שפתאום נודע לו שמה זה במצווה שלו, הוא לא הניח תפילין כשרים במשך שנים רבות. וראיתי על פניהם של ישראל עם קדושים שברון לב נורא. והבן איש חי בתשובותיו, רב פולום כותב לפלוני: אתה לא צריך תיקוני תשובה, אתה צדיק גמור. והוא כותב שתי סברות לגבי ביטול מצווה תפילין. כבר אמרו חז"ל: חישב לעשס מצווה וננס ולא עשאה מעלה עולה וכוסף כאילו עשו. ומכיוון שבכוונה תמימה ותאורה באת כל יום לבית המדש, מן הסתם הוא גם אמר את הלשם יחוד שאומרים לפני הנוכס תפילין, ובכוונה זכה ותמימה הניח תפילין, אז מה הוא השם? הלו אוינס, אוינס גומו, חישב לעשס מצווה וננס ולא יוסו, הוא מקבל שכר כאילו הניח תפילין כמו כל שאר היהודים הטובים. כך כותב הבן איש חי. ולגבי ברוך הלבטולה, הלו זה ודאי שהוא ברך ברוך הלבטולה, בזה אין כל ספק, אומר הבן אש חי, אבל כבר אמרו חזר גודל עביר לשמו, כמי שלא לשמו, ומכיוון שהוא התכוון לשם שמיים, הוא לא ידע שהתפילים פסולים, אז אין חטא בידו. אני לא חולק על עצם הפסק של הבן איש חי, אבל אני חושב שזה לא קשור כלל ועיקר לסוגיה של גדול עביר לשמו. הפלפול צריך להיות בתחום אחר לגמרי. מי שעבר בחטא בשויגג, האם הוא צריך כפורה? לכוי לכל מחת הסבר לשויגג. אבל באוינס לא צריך כפורה. ומן הסתם פלוני הוא אוינס. מה הוא יכול לעשות? יותר מה של ללכת לבת המחל לאנשים כשירים, הלא ודאי יסתכלו על הפרשיות, אני חושב שהוא אוינס. מי שמסתמך על אנשים שזה מלאכתם וזה עבודתם הוא אוינס. מה הוא יכול היה לעשות? אוינס לא צריך כפורה כלל. שויגג צריך כפורה, אבל הנסיבס כותב שיש את הרבונם בשויגג לא צריך כפורה. זה נסיבס ידוע בסימרי שלום הדלת. וברוך עליו התולה לפי דעת רב הפויסקים, זה רק כסדר הבורן. בקיצור רבו יש אפשר לומר שיעור שלם בסוגיה הזו, אבל זה לא קשור לעבירה לשמו. כל הדוגמאות של עבירה לשמו, והכי חשוב, הגמור בנוזי דף חוף גמל, ביואל איש הסחבר הקייני, היא ידעה שהיא עושה עבירה, אבל באין מנוס היא עשתה את עבירה כדי להציל את כלל ישראל. זה הגדר של עבירה לשמו. כך ברשבו, כך בנחל שיבו, כך ברמו, כך בבח, כך בכל הדוגמאות. הדין של עבירה לשמו הוא, לפעמים, כאשר אין מנוס, והמצווה שרובצת עלינו, גדולה לאין ארוך מן העבירה, בחיי אגב נאמרו חזל, גדולה עבירה לשמו. אז בעבירה לשמו, האדם מודע שהוא עובר עבירה, אבל אין ברירה, משום שיש מצווה גדולה ממנה שרובצת לפתחנו. פלוני לא עשה שום מצווה, לא עשה שום מצווה, הוא רק לא היה מודע שהוא עושה עבירה, זה עבירה בשגיג. אז מה זה קשור לסוגיה של גדול עבירה לשמו? אז אני חושב שיש כאן כלאי הם שולמים בשעינו עם עינוי, אף על פי שאני מצטרף בכל לב לדברים שכותב הבן איש חי בשורה התחתונה להרגיע ולחזק את ליבו השבור של פלוני, שהוא לא צריך תיקוני תשובה. כשאני פסקתי במקרים דומים, אני בכל זאת, יהודים רוצים לעשות משהו טוב כאשר מכשול הגיע לידו, אז אני תמיד אמרתי, תלמד הלכות תפילין, תלמד הלכות תפילין, תרגיש כמו בר מצווה בוחר ביום ראשון שהוא בא להניח תפילין. אני לא אומר שצריך לעשות סעודה של בר מצווה, אבל לפחות באותה חד ובאותה התלהבות כמו בר מצווה בוחר, פעם ראשונה שהוא מניח תפילין, ושלושה חודשים או חצי שנה לפני הבר מצווה לומדים הלכות תפילין, אז בכל יום ויום תרגיש, זה הפעם משונה שאתה הולך להניח תפילין של ראש או תפילין של יד, תלמד הלכות תפילין, תקבל על עצמך איזה קבלות בזהירות ממצוות תפילין, ובוודאי שבכך יש תועלת רבה ואין בו הפסד כלל. אז הבאנו שבע מקורות של גדולי הפוסקים לדור הסיים מכל המקומות ובכל הדורות, שהסתמכו בפסקי דין ובהוראות שהכריעו על מה שאמרו חז"ל גדול עביר לשמו. ועכשיו עוד שלוש מקורות שהם שונים בשבעת המקורות הראשונים, לא פסקי דין אלא מעניין לעניין באויסי ועניין. קודם כל מקור אחד שמוחה בתוקף רב נגד מי שעשה שימוש בגדול עביר לשמו. אז בתשובס מרי אסד, מרי אסד, רבי יהודה אסד היה תלמידו הגדול של רב מרדכי בנט, מגדולי הדור בהונגריה לפני 200 שנה. חלק ד' סנקוף מם מסופר על רב אחד שסידר קידושין לכהן שנשא חלוצה, אף על פי שחלוצה אסור לו לכהן, אבל החתן והכלה אימו שהם לא יסדרו להם קידושין, הם ילכו להתנצר והם יתחתנו אצל הגויים במנזר. אם אתם רוצים אותנו בקהילה, אימו, אז תסדרו לנו קידושין, אם לא, אנחנו הולכים לכומר, הולכים להתנצר ולהתחתן. ואותו רב אמר חידוש מבריק, גדול עביר לשמו, ולכן הוא סידר להם קידושין ביודעו שמדובר באיסורי ביה, אף על פי כן גדול עביר לשמו, כדי למנוע מהם שיתנצרו. ומרי אסד מחאה גדולה ומוצדקת. כשאדם מאיים להתנצר, אין הקולר תלוי אלא בו, אין בידינו להתיר את האיסור, משום שאנשים מאיימים להתאבד או להתנצר אם לא נתיר להם דברים אסורים. ותשובות דומות יש בהרבה הרבה שוטים. יש סיפור דומה גם בדויב מישורים של הרב מצ'בין, והוא גם פוסק כמו מריה אסד והרבה מגדוי לדויס. אני רק הבאתי היום את מרי אסד, משום שאותו רב, פלוני אלמוני, הסתמך על גדול אבי לשמו, ומרי אסד כותב שזה לא קשור. ולמה זה לא קשור? כאן אנחנו מגיעים למקור מספר 9, וזה המקדובה של הנציב בסוף פרש שלח. סוף פרש שלח בחומש המקדובה של הנציב, כאשר אנחנו עומדים את הפרש של מקושש עצים. והמדרש אומר שהמקושש התכוון לשם שמיים, ותויסס מביאים את המדרש הזה בבובה בסה קוף יוטס עומד בייס. המקושש רצה להראות לעם כולו מה דינו ומה עונשו של מחל על שבס, ולכן במסירות נפש הוא הלך לקושש עצים. כך אומרים חזל במדרש. אז הנציב שואל, אז למה הרגו אותו? הלא גדוי לעבר לשמור ממצווה שלו לשמה. אומר הנציב כלל, אין שום רשות בידינו ליזום עבירה כדי שמצווה תתקיים על ידו. לא ניתנה לנו רשות. קודש ברוך הוא שעשר והוא שיתיו. גדול עבירה לשמוע זה רק במצב מעולץ, במצב שנכפה עלינו, שלא יזמנו. כמו יואל איש הסחיבה הקני, סכנה גדולה רבצה על כל עם ישראל במלחמת סיסרו, ולא היה דרך אחרת, כך היא שקלה בדתה להציל את העם, אלא בעבירה, על זה אמרו, גדול עבירה לשמוע. המצב נכפה עלינו, לא יזמנו אותו, אבל המקושש רוצה ללמד את העם הלכה שבס, מה פתאום מי סמכו, מה פתאום, מי אומר שזה הדרך ללמד את העם הלכה שבס, כך אתה רוצה? זה לא מצב מעולד, זה לא מצב כפוי, וכי אגבנו לא אומרים גדול עבירה לשמוע. ומה שמאפיין את כל המקורות שהבאנו, חוץ מהבן איש חי, הרב פולם שלדעתי לא קשור לעניין, אבל כל המקורות האחרים, אכן מדובר במצבים מעולצים. הייתה מחלוקת גדולה, אי אפשר היה להשקיט ריב ומדון, לא היה מנוס אחר. אבל אדם לא יכול להמציא מדעתו שאולי כדאי, כדי שהעם יזהר בהלכה שבס, לעבור במלאכה שבס, כדי שכולם יזהרו, בחיי גם לא אומרים מדור הרב שמו. והנציב לשיטו סוי, כאשר הוא כותב גם בתשובס מי שבדובו, חלק בייז, סימנטס, גם שם הוא דן מה הכלל, האם יש כלל בדבר. והנציב כותב שם שבהנהגת הקהילה לפעמים צריך לנקוט בדרך של גדול עבר לשמו. והנציב הזה מתקשר לנחלס שיבו, הוא לא מביא את הנחלס שיבו, אבל כבר ציינתי מקודם את הסיפור בנחלס שיבו, איך גובים מן הציבור כספים שצריך לסקירת בייס הכנסת. אבל הציב כותב, וזה כל רב יודע וכל גבא יודע, שלפעמים בהנוגס הציבור צריך לוותר על הדברים כדי להרבות בשלום. צריך לא קל להתעסק עם בני אדם, לא קל עם יחיד, קל וחומר עם רבים, עם ציבור. כך כותב הנציב. אבל הנציב כותב, גדול עבר לשמו זה רק בשני תנאים. תנאי אחד, מי שמחליט שגדל עבר לשמו, אסור שיהיה לו נגיעה כלשהי, או טוי ושנוע כלשהי. אם יש לו איזשהו שויחד שמשבט את דעתו, הוא כבר לא מוסמך לקבוע גדל עבר לשמו. בגדל עבר לשמו אנחנו פוסים על שדה מוקשים. ולכן, רק אדם שנקי מכל נגיעה ומכל טוי ושנוע, יכול להחליט שגדל עבר לשמו. וזה פירוש חדש, בנוזי חוב ג' על יואל, שאלו חזל, והוא קומס הניה מעבר! וגם הוא המתרצת, טויבוסין שרשום רע היא עצל צדיקים. אז לפי הנציב יש אור חדש, כאשר חזל שואלים בוק מסעני עבירה, היא נהנתה מהעבירה, אז מה אם היא נהנתה? אבל היא עשתה מצווה, מה היא יכולה לעשות? אם אדם נהנה, יש לו טוי ושנוע, הוא פסול מה להחליט על גדול עבר לשמו. זה כוונת הקושס הגמור, בוק מסעני מהעבירה, אומרים חזל, היא לא נהנתה, רוי עצל צדיקים. הכלל השני, אומר הנציב, צריך שיהיה תלמד חוכם וברדס, ואדם שמוסמך לשקול הפסד עבירה כנגד סחורה. מי אומר שהמצווה גדולה מן העבירה? בשביל זה צריך להיות גדול הדור, בשביל זה צריך להיות תלמיד חכם או בייסדן. והנציב, לפי שני הכללים האלה, אומר פרש נפלו, ומה שאמרו חזל, לפרש את הפסול, אל כן יאמרו המוישלם בואו חשבון. אומרים חזל, אל כן יאמרו המושלים ביצועם, בואו ונחשוב חשבונו של עולם. שכר עבירה כנגד הפסדה, הפסד מצווה כנגד שכרה. כלפי מה הדברים אמורים? אומר הנציב, הדברים אמורים כלפי עבירה לשמו. על כן יאמרו, המושלים ביצרם, רק המושלים ביצרם, שאין להם נגיעה כלשהי, טובת הנאה כלשהי, שמחוסנים מפני שוחד, רק הם יכולים, המושלים ביצרם, לומר, בואו ונחשוב חשבנו של עולם, רק הם מוסמכים לשקול. הפסד מצווה כנגד שכרו, שכר עבירה כנגד הפסדו, בסוגיה של גדול עבירה שמו. אז היום הערכנו בסוגיה שאני שמח בה במיוחד, משום שלא ראיתי מי מן האחרונים שעוסק בסוגיה הזו, ומנסה לקבוע בה איזה מרוכה, בליקוט המקורות ובקביעת כללים ופרטים, והיום קודם כל עסקנו בגוף הסוגיה, ואחר כך בעשרה מקורות שונים מדברי רבסינו, ראשונים ואחרונים, בסוגיה סתומה ועמומה זו של גדול עבירו לשמו. בעצם זה 11 מקורות, כי פתחנו עם הנועה מלמלך, וזה המקור ה-11 במרוכה הגדולה הזו. אז פתחנו את השיעור עם האימהות, וקצת עסקנו גם באבות, ובפרשת השבוע מתחיל בדברי חלוימס, דברי חלוימס שמלן ואי מורין, משום שבסנהדרין חפטס אמרו חזל דברי חלוימס לא מלן ולא מורין, אבל יש חלוימס שמלן ולא מורין, כמו החלוימס של האובס הקדושים. אז ינקב חולם, והנה סולה מוצא ואוצו, ורואי שמגיע שמיים ומלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, ויש פירושים רבים מה זה הסולם הזה ומי הם המלאכים שעלו וירדו בו, ואנחנו נתייחס רק לשני פירושים. לזויר, דברים נשגבים בזויר, והזויר אומר שהסולם הזה הוא נשמסו אודום, נשמסו דאודום. והקודש ברוך הוא מראה ליעקב אבינו מה גדול הוא האדם ומה עצום כוחו. נשמע סעודם סולם מצווארצו, ורואי שמגיע שמיימו ומלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. האדם במעשיו מוריד ומעל, כוסיו מסתיר הסישורים. כל מצווה, כל מעשה טוב שאדם עושה בעולם מביא על כל הבריאה כולה האורס פונוליס ברוך שמוי. כל עבירה, כל מעשה רע מביא הסתר פונים בכל העולמות כולם. אדם במעשיו משפיע לא רק על עצמו ועל נשמו, על נפשו ועל נשמתו, אלא על העולם כולו. ואלה הם פשטוס דברי חז"ל בפרק ה' ממסכת אבות, כאשר אמרו חז"ל, בסור הממורס נברא העולם, ולא במאמר אחד יכול להיברות. למה נברא בסור הממורס? לתנסוך אותו לצדיקים שמקיים מן עשו אלום שנברא בסור הממורס, ולהיפור מן הראשון שמאבדים את העולם שנברא בסור הממורס. פשטוס דברי חז"ל, מלחמת העולם ניטשת בין הצדיקים לרשעים. אלה מאבדים את העולם ואלה מקיימים אותה. וכך ידענו מכל גדול להקבולה שמעשי האדם נוגעים עד לשמיים. וכך פרשו את דברי הנביא ישעיהו, ונתתי דברי בפיך לבנות ולהרוס, ולהרוס לנטוץ ולנטוע, כך אומר הנביא. ונוסעתי דבורי בפיכו, לבנויץ ולהרויץ, לנטוץ ולנטוע. אדם בפיו, במעשיו, בונה עולמות ומחריבן. ורב חיים מוולוז'ין בנפש החיים מפרש בדרך הזה את כל עצם המושג של צלם אלוקים. כי בצלם אלוקים בורו עשו אדם, וכל גדול לישראל, מכל המחנות ובכל הזמנים, עסקו בשאלה מה זה צלם אלוקים, אל מי תדמיוני ואשווה? שואל הקודש ברוך הוא, כי לא יראה אני הוא אדום וחי. לקודש ברוך הוא אין פנים, אי אפשר לראות את פניו של הקודש ברוך הוא, אז מה זה צלם אלוקים? אז הרמב״ם במוי נבוכים יש את הדרך שלו, והרי הקודש יש את הדרך שלו, ורב חיים מוולוז'ין בנפש החיים כותב, האדם לבדו נכון על ידי יוצא בראשיס בכוח אלוקי. הקודש ברוך הוא בונה עולמות ומחריבן, וגם האדם בונה עולמות ומחריבן. יחיד הוא בבריאה כולה, ואין כמותו גם לא במלאכי עליון, שמעשיו משפיעים על הבריאה כולה, על העולמות כולם. ויש בידו כוח של בנייה והרס. בידו הכוח להאיר את כל העולמס באור פונים יזבוח שמוי, או לגרום להסתר פונים. וכדברי הנביא, ונתתי דברי בפיחו לבנות ולהרוס. צדיקים מקיימים את העולם, והרשעים מאבדים את העולם. כך רב חיים מוולוז'ין מפרש את המושג של צלם אלוקים. ואסור למוץ ארצה, רואי שמגיע השמיים וזה נשמס האדם, והוא מוריד ומעל מלאכי אליה. בכל אמצעד, הקלף עומד בייז, יש פירוש אחר על הסולם הזה, אבל אני חושב ששני הפירושים קשורים זה בזה. בכל אמצעד, הקלף עומד בייז, אומרים חזל, סור המוצה וארצה, רואי שמגיע השמיים, רגלי הסולם איפה? ליד יעקב אבינו, ליד החולם. הוא זה שעמיד את הסולם, אז מן הסתם הסולם עומד לידו. ורואי שמגיע עד כיסא יעקב, והמלוכים עולים ומסתכלים בדיוקן של מעלה, יורדים ומסתכלים בדיוקן של מטה, ובואו לסיכוני, דבורים מבהילים, מבהיל. חזל מפרשים, מי זה המלוכים עולים ויועדים? המלאכים מסתכלים על פניו של ינקו ובינו, אדם, בשר ודם, הוא יושב שם למעלה. למטה אנחנו לא ישנים, אומרים על מלוכים. והם רואים את פני ינקו במרכובו, בכיסא יעקב, והם קינאו בו. קשה משאול הקינה ורצו להרוג אותו מחמסקינו, כך כותב רשי בחולן צדק אלפון מן בייס. ולמה לא הרגו אותו? והנה השם ניצב אולוב. ובחזל יש שני משאלים, אחד בגמור בחולן צדק אלף ואחד במדרש רב. הנה השם ניצב אולוב, כמו תינוק, תינוק קטן, חסר ישע לחלוטין, והזבובים והיתושים מתקבצים עליו כאשר אמו בא להניק אותו. הזבובים בורחים, כך פשו חזל, והנה השם ניצב אולוב. וכך ברחו מלאך השורש שרצו לפגוע, כמו הזבובים והיתושים, ברחו מלאך השורש שרצו לפגוע מיעקב אבינו. ובמדרש כתוב, כאדם שמניף על בנו במניפה, בשרב, כדי להקל עליו, כדי להבריח זבובים, כך הנה השם ניצב אולוב. אילולי כן, מלאך השורש היו הורגים את ינקוב משום קנאה. אז יש שבקיב ההגה בגיל הנשס שבס פייטס, פילי פלויס. שבס פייטס, כאשר מוישה עולה לשמיים לקבל תוירה. במלאך השורס אומרים, מה לילוד אישו בינינו? תנו, הויתכו על השמיים. והקודש ברוך אומר למוישה רבינו, החזר להם תשובה, מה יש לך לענות להם? ובין השאר, מוישה אומר למלאך השורס, כלום קנאה יש ביניכם? כך הוא שואל אותם. ובקיב ההגה בגיל הנשס, שואל מרשי סוף פרשס ברשס. רשי מביא מן המדרש שהקודש ברוך הוא נמלך במלאכי השורס, האם לברוא את האדם נעש האדם כדי שלא יתקנו בו, משמע שיש בהם קינה. ואני אומר, עדיף מני היה לו לרבי עקיבא הגה להקשות. לא אומר רשי בסוף פרשס ברשס, שם זה רק תיאוריה. הקודש ברוך הוא נמלך במלאכי השורס כדי שלא יקנאו, אבל לא כתוב שקינאו. אבל בחולן צדק אלף זה דברים מבילים, לא רק קינו, ועוד איך קינו? קינה עזה ממוות. הם רצו להרוג את ינקו ובינו משום קינה, ואני חושב שהקושיה הזו גדולה שבעתיים מאשר הקושיה של בקיבה אגב. אבל שתי הקושיות מתורצות בתירוץ אחד, מאוד פשוט. אני חושב שמוישה אומר למלוכם, כלום קינה יש ביניכם, אתם לא מקנים זה בזה, ונויסנים באהב או רשו זה לזה. אין להם סיבה לקנות זה בזה, כי כולם עומדים. אף אחד מהם איננו גדול מחברו, כל מלאך השורס, כולם עומדים. הנביא ישעיהו אומר, ונתתי לכם מהלכם בינו עומדים האלה, מלאכם הם עומדים. רק אדם יכול להתעלות, רק אדם יכול להגיע ממוצב ארצו עד למרכבת כיסא קודשי של הקודש ברוך הוא. זה רק כוח האדם. ולכן מוישה אומר למלאך השורס, כלום קנאה יש ביניכם, אין ביניכם קנאה. ואם אנחנו לא נקבל את התורה, גם בנו לא יהיה לכם סיבה לקנות. זה מה שמוישה אומר למלאך השורס. הלא ביניכם אין קנאה. ואם אנחנו לא נזכה לקבל את התורה, גם בנו לא יהיה לכם סיבה לקנות. ולכן אנחנו מקבלים תורה. זה הטיעון של מוישה רבינו. אז מלאך השורס רצו להרוג את ינקב מרוב קנאה. משום שפני ינקב במרכובו. ולמה פני ינקב במרכובו? כי זה כוחה של אדם, זה כוחו של יהודי. להתעלות מאופר שבאפורים, מחול החולין, עד קודשי קודשים. פני ינקב במרכובו, ובכך נתקנו המלאכים. ולכן אני חושב ששני הפירושים בסורה מצווה רצו מתקשרים זה עם זה. נשמע סעודו מגיע עד שמי שומיו, ולכן פני ינקב במרחוב, ולכן מלאך הלקים מקנים בו. יש רמז שהביאו בשם שם שם של מאוסטרופולו. בכיס יעקב יש ארבעה פנים, ויש שתי גרסאות מהם ארבעת הפנים שבכיס יעקב. יש מקומות שכתוב אריה, שור, נשר ואדם. מקום אחר בכסברי כתוב אריה, כרוב, נשר ופניו של יעקב אבינו. יש פני תינוק ופני אדם. וחוץ מזה, מהחיות יש רק אריה ונשר. אמר שם שמסטרופולו. כשיעקב מתעורר מן החלום, הוא אומר, אוכן, יש אלוקים במקום הזה. אוכן זה ראש הטבס אריה, כרוב, נשר. ידעתי שבכיס יעקב יש אריה, כרוב, נשר. ואנוכי, אריה, נשר, כרוב, יעקב, לא ידעתי. גם יעקב לא ידע באינבסנוסוי שפניו במרכובה. הוא ראה את זה רק בחלום הזה, משום שהוא עקב אחרי המלוכים, והוא הסתכל איפה שהם הסתכלו בחלום. והם הסתכלו בדיוק של מעלו, וגם יעקב הסתכל שם. אומר יעקב, רק עכשיו נגלה לי, ואונויכי לא יודעתי, ולכן יעקב קם בחרדה גדולה, ביראה גדולה, אין זה כי הם בייס אלוקים וזה שער השומיים. ועוד תוספת קטנטנה, למה רק יעקב נמצא שם? מה אברהם, יצחוק, מוישה, אהרן, דוד, שלמה, 17 פני יעקב הם במרכובו. משום שהסברתי הרבה פעמים, יעקב שמו היה ישראל, וכל העם כולו נקרא על שמו של יעקב. כל כלל ישראל נקרא על שמו של יעקב. וישראל יש 5 אותיות. וכתוב בזוהר בפרשס וישלח, שחמשת האותיות שישראל הם כנגד אברהם, יצחוק, יעקב, סורה, רבקה, רחל, לאה. אברהם יצחק יעקב זה א' י' שבישראל, סורה, רבקה, רחל, לאה זה שין רי שלמד, 3 האותיות האחרות שבשם ישראל, משום שיעקב הבינו כלל בתוכו את כל כוחותיהם וכל שור שנשמוסם של כל האוויז והמויז, וכל שור שנשמוס ישראל כלולים בנשמתו של יעקב. ולכן פני יעקב הם הפנים שבמרכובו. כי יעקב נושא על גבו את כל העם כולו שקרוי על שמו, וכל העבוד הזה קודש של יעקב, כפי שהסברתי הרבה פעמים, זה לתת שם ושארס לישראל באורך הגלות עד קץ הימין. אז יהי רצון שבזכות יעקב אבינו נזכה לישוע סלומים ולביאס גואל צדק במהרו ויומנו אמן.